שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערכת גלי בת חורין, יושב ראש פורום קפה שפירה, ומי שמתנגדת להשתתפותה של שירה איסקוב, מי שכמעט נרצחה על ידי בן זוגה, בטקס הדלקת המשואות, ונתן את הכבוד השמור למעטי מעט, למי של דעת גלי, היא בסך הכל קורבן ותו לא. אז על הנימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, והיום אנחנו עם גלי בת חורין. טקס הדלקת המשואות, יש מי שקורא לו הטקס הכי קדוש בלוח השנה הישראלי, הטקס שהוא כל נדרי של הישראליות, ומשהו שם מאוד עצבן אותך, או אפשר לומר, יש איזה צמד חמד, איסקוב וחברתה, שככה נראה לך שהם לא התאימו לאותו טקס. למה? על מה בערך המתך?
קודם כל לא עצבן אותי, כי זה לא עניין רגשי. אני גם לא חושבת שהטקס הזה קדוש, ויש מעטים מאוד מהדברים שאני תופסת אותם כקדושים, ולכן אני גם לא מתעצבנת הרבה. אבל אני הרגשתי שהיה נחוץ לשים פה איזושהי רגל בדלת, בגלל שהעניינים פשוט לא הולכים למקום טוב. בתור התחלה אני רוצה לקבוע שתי קביעות. אין אף אחד בעולם, אולי למעט חריגים היסטוריים של לדעת מה רוצחים המונים, אין אף אחד בעולם שמגיע לו להירצח. אין אף אחד בעולם שמגיע שיפעילו עליו אלימות קשה. אף אחד לא מגיע לו דבר כזה. מצד שני, יש מעט מאוד אנשים, מזערים, מיעוט מזערי של אנשים, שמגיע להם לקבל את להיכנס לתוך הנרטיב, של השיח הערכים הציבורי כדמות מופת. מילא אם היה נבחר אדם, כמו נדעת מה, מנכ״ל פייזר שהיו כנגד הבחירה הטענות, היה נבחר אדם שנראה כאילו המעשה שלו לא מספיק ראוי לחיקוי, הוא לא מספיק נשגב, הוא לא מספיק דרש מאמץ. בסדר, אני לא מתערבת בדברים האלה. מאוד... יש בי איזושהי רמה די בריאה של פלגמטיות כלפי השיחים האלה. אבל צריך להבין, הטקס הדלקת משואות, בזה הציבור, החברה בישראל, אומרת לכל הציבור, לצעיריה, למבוגריה, לשופטיה, ולכל העם, מצביעה על פעולה מסוימת, על אישיות מסוימת, ואומרת, זה דמות החיקוי, ככה אתם צריכים להתנהג, תסתכלו על זה, תעשו כמו זה.
אז בוא נצא רגע הקדמה על שירה איסקוב. שירה איסקוב הייתה במערכת זוגית אלימה, הן מצידה, כפי שהתברר מהעדויות, והן מצד בעלה שניסה לרצוח אותה, וכמובן למעשה לא ראוי שאנחנו שנינו מגנים אותו. ובעקבות המקרה הזה שניסו לרצוח אותה, אחת השכנות שלה התגייסה לטובתה ומנעה את הרצח. ומאותו רגע בעלה הוא חשוד ברצח, והיא הגיעה לקדמת הבמה של התקשורת, נפכה להיות דמות שמדברת בכל מיני במות, דמות שמועלה כזה קורבן, בעצם גם היא קיבלה את כבוד ואת האמפתיה של כולנו להדליק משואה בהדלקת המשואות, אז מה בא עם זה?
א', אין שום ספק שהיא עברה חוויה מזעזעת, אף אחד לא יכול לדמיין מה היא עברה, היה הדבר הנכון וההגיוני והשפוי והמוסרי היה לעשות, לסייע לה לשמור על פרטיותה, לסייע לה בשקט, לתת למשפחה הזאת הרחבה גם יותר להשתקם, יש שם גם בן, לתת לה את כל התמיכה האפשרית, הנפשית, הרגשית, אולי אפילו כלכלית אם צריך, ולשמור על אלמוניותה כך ששום הפרעה מבחוץ, לא תפגום בתהליך המאוד מאוד עדין הזה של אדם שצריך להתמודד עם מה שהוא עבר.
אבל אולי דווקא הבמה משחררת, זאת אומרת הבמה...
גם העבודה משחררת.
והאמפתיה וכל הדברים האלה, אולי אלה דברים שישחררו אותם מהטרגדיה, זאת אומרת זה שהיא תהיה עכשיו דמות מוכרת בכל מקום, בתור גיבורת תרבות, שבאה ומסמלת את זה שגם אישה שעברה ניסיון רצח, מצליחה לשקם את חייה ולחזור להיות דמות מועילה לכל סובביה.
אז אוקיי, בוא נדבר, אוקיי, עצור. אל תעצבן אותי עכשיו, אוקיי, קודם כל לא צריך להרים את המודעות, כי אם הטענה היא שזאת הרמת מודעות למצב של אלימות במשפחה, זה גרוע מאוד, כי כאן הם מודים שהם לקחו אדם שבור, והפכו, ועשו בו שימוש שלא לתכלית עצמו. זאת אומרת, עשו בו שימוש, זה גרוע מאוד, וזה עוד פלטה שאפשר לרשום, אולי קצת לציין לרעתה של זאת שהתפתתה לזה. אבל בואו נדבר רגע על גיבורת תרבות, ובואו ננסה להבין איפה, מה המסר של הגבורה כאן. כי זה מסר, כי זה חשוב, זה בדיוק העניין מה שחשוב, כי זה לא שאני צרה בכך שמישהי קיבלה את הזכות להיות גיבורת ציבור. השאלה, מה המסר שעובר כאן? אז בואו נגיד ככה, הייתה מערכת יחסים שהתחילה עם שני בני אדם, שעשה רושם נורמטיבי מספיק כדי לתת להם להתנהל בקהילה. זאת אומרת, אף אחד מהם לא הושפז, לשניהם הייתה עבודה, שניהם נחשבו לאנשים נורמטיביים דיים. הניסויים היו נורמטיביים עד כדי כך, שנולד ילד אחד, ושניהם ראו עתיד בניסויים האלה, ואז היא הרתה שנית. עכשיו, איזשהו שלב מהרגע שהייתה שם מפלה טבעית שאף אחד לא אשם בה, למעט האחיות שלו שכישפו אותה, כי זה הייתה הטענה, שאחת הטענות שהגדילו מאוד את המתחים במשפחה, שהאחיות שלו כישפו אותה כדי שהיא תפיל את העובר. מרגע זה, משהו שם במערכת היחסים של בין שני אנשים בלבד, הלך והידרדר עד כדי כך שהוא קרס באופן המוחלט ביותר שמשהו יכול לקרוס. זאת אומרת, אם אתה חושב על אסון של זוגיות, אין אסון גדול ממנו. זאת אומרת, הגרוע ביותר מכל האפשרויות הקיימות התממש. היה שם, הוא ניסה לרצוח אותה, היא ניסתה לקחת לו את הילד, הוא בכלא, היא כמעט מתה, הילד ראה את הכל, תרחיש גרוע מזה אין. עכשיו בוא נשאל ככה, יכול להיות, אפשר להניח שהיא גיבורה, משום שלא היה שום פגם בהתנהלות שלה. זאת אומרת, מכאן אנחנו מסיקים, שבתוך המערכת הזוגית הזאת שהייתה להם, היא הייתה חסרת אחריות לגמרי. זאת אומרת, שום דבר שהיא עשתה לא יחשב היום, מרגע שהיא גיבורה ציבור, לא יחשב כטעות. משמע, אין לה שום דבר מה ללמוד, מה ללמוד ולהפיק לקחים מהטעויות שהיא עשתה, כי אני אמרתי, למשל, אי אפשר היה למנוע מהטקס, מזה שהיא תופיע בטקס, היה שם יותר מדי ארגונים פוליטיים כוחניים, אבל אמרתי, לו הייתה עומדת על הבמה, והייתה מסיקה מסקנות, מפיקה לקחים, אמרו לי, כן, היא הפיקה לקחים, היא הפיקה מזה שהייתה צריכה לדעת לא התחתן איתו, אז זה לא נקרא לקחת אחריות אישית. לקחת אחריות אישית זה אומר, תראו, אני לא חושבת שאני אשמה, אין לי רגשי אשמה, אבל אני שרדתי משהו ובאתי להגיד לכם, א', ב', ג', ד', אולי לא כדאי לעשות ככה, ולא כדאי לעשות ככה, הרי ברור שאם הייתה לה השפעה כלשהי על מערכת היחסים הזאת, ואם המערכת היחסים הזאת הסתיימה בצורה הנוראית ביותר שרק אפשר לדמיין, אז גם לה, שום דבר שהיא עשתה, לא היה טוב, לכן יש המון מה ללמוד. תעמדי על הבמה, תגידי לנו בנות צעירות, אני למדתי מהעניין שלי, אולי שגברים, אי אפשר לדחוק גברים אולי עד הקצה, אולי צריך כשאנחנו הורים לשים את האגו בצד ולנסות ליצור בכל דרך פתרון, ולא בערב חג שהרוחות סוערות בצורה מטורפת, לריב איתו, להשפיל אותו, לסתור לו, לתפוס את הילד, להגיד לו שאבא אחר יגדל אותו, להגיד לאבא שגבר אחר יגדל לו את הילד, לקחת את הילד וללכת להשאיר אותו לבד בחג. אולי זה הדברים שאני מציעה לנשים אחרות לא לעשות, כאן אני מבינה שטעיתי, ולא שבגלל זה היה מגיע לי לרצח. חס וחלילה, אבל יש דברים שעשית, זאת גבורה, זה אומץ לבוא לפני ציבור, ולקחת אחריות על החלק שלך באסון נוראי, להודות בו, ואז להקדיש את חייך נניח, או לפחות חלק מהזמן, ללמד נשים אחרות, איך לא להגיע למצב הזה. תחת זאת, היא הפכה לגיבורה, משום ש כשהיא הפכה לגיבורה, וההנחה היא שהיא גיבורת תרבות, זאת אומרת שהיא חסרת כל דופי, וכל הגבורה שלה הייתה בזה שהיא הסכימה לספר בציבור מה עשה לה הבן אדם שהיא שנאה אותו קודם, ועכשיו היא שונאת אותו פי מיליארד, שיש בזה גם אלמנט נקמני, יש בזה שום אלמנט של לקיחת אחריות, ומשתמע מזה אולי, שאנחנו שולחים מסר לצעירים שלנו, שאם את אישה, אין לך שום אחריות.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. את גם כתבת שהאירוע הפלילי הזה הוא עדיין תחת חקירה, ויש כאן גם הפרה של עקרון הסוביודיטי, זאת אומרת, ברגע שהיא הופכת להיות גיבורת תרבות, ועכשיו בית המשפט צריך להכריע בעד גרסה שלה או גרסה שלו, אז פתאום משני בני זוג אלימים יחסית, שאחד מהם הוא הרבה יותר חזק כי הוא גבר, והוא רצה גם לרצוח, והוא כנראה גם אדם מאוד נבזי, פתאום היא הופכת להיות מדליקת מסועה מול גבר שניסה לרצוח, אז פתאום כאילו כל דבר שהיא תגיד, אז זה קדוש בעיני בית המשפט, כי כאילו היא עלתה ממדרגת אדם פרטי למדרגת אלילת תרבות, אז פתאום יחסי הכוח בין הצדדים, במקום שיהיו שני אנשים פרטיים שנלחמים זה נגד זה, ואחרי שהם שומעים את העדויות, בית המשפט יכול להכריע, פתאום בית המשפט כבר הוא לא ניטרלי, הוא לא יכול להיות ניטרלי, כי מה, הוא פתאום יכריע ויגיד שהעדות של מדליקת מסועה, לא אמינה בעיניו, אין דבר כזה. מדליקת מסועה הפכה להיות דמות שנכנסה לפנתיאון.
תחשוב על הכותרת, נרסה לרצוח סמל לאומי וקיבל 25 שנה בלבד. עכשיו, בואו ננסה, אני מנסה לקחת את זה, יש לזה השתמעויות שמעדהדות להכל, אבל אני מנסה לקחת את זה לכמה שיותר מצומצם וכמה שיותר מהותי. העניין הוא כזה, האיש הזה, שאם זה היה קורה לי, אני לא הייתי סולחת לו, לא הייתי סולחת לו לעולם, והייתי כל הילה, לפני שהייתי עולה על יצועי, הייתי מדמיינת בהנאה את העינויים שהוא עובר בכלא, איך מסעית נופלת משמיים ומרסקת לו את הראש, איך באיזה צורות איטיות אני יכולה לסרס אותו, לפשוט מעליו את האור, וזה אני, אתה יודע למה? כי אני לא גיבורה. אבל מה גיבורה הייתה עושה? גיבורה אולי הייתה אומרת ככה, תראו, אני שנא את הגבר הזה לאורך כל חיי, אין מה לעשות, אני לא יכולה לשלוט ברגשות שלי. אבל אני מבינה שמשהו שעשיתי, גרם להידרדרות כל כך נורא במערכת יחסים, שזה פגע לא רק בי, זה פגע גם בצד השני, זה פגע בילד שלנו, זה פגע במשפחה של רוצחי לשעבר, זה פגע במשפחה שלי, זה פגע בהמון אנשים. עכשיו, למען הילד שלי, שראה את כל זה, וכדי שאי פעם הוא יכול להשתקם, אני מבקשת, אני פונה לבית המשפט, ואני מבקשת, אנא, תנו לו את הכמות הגדולה ביותר של סליחה, שאתם יכולים לתת לו, כדי שלפחות אפשר מפה יהיה להתחיל איזשהו משהו חדש שהוא טוב, שהוא לא שרשרת נקמה, שהוא לא סדרה של נקמות דם שתפגע בילד לנצח נצחים, בואו ניקח את הרע, את הנורא מכל הזה, את הרע מכל הזה, נקבע שכל מי שהוא קורבן יש לו גם אחריות אישית, והוא צריך לפחות להסיק לקחים כדי שזה לא יקרה לא עוד פעם. אחר כך רצוי שהוא יחלוק את הלקחים שהוא הסיק עם הציבור, כי הוא היה במקום שהציבור, כף רגל של רוב האנשים לא דרכה בו, הוא היה שם כדי לספר, היא הייתה שם כדי לספר. הלאה, עכשיו, מתוך התחשבות בכך של הילד, יש אב ביולוגי, שאפשר לנקום באב הזה לנצח, ויש לה עכשיו את כל הכוח בעולם, לדפוק את המניאק לכל החיים שלו עד הסוף, במחיר של יתמות מוחלטת של הבן. אני לא חושבת שזה יותר טוב, אני לא חושבת שיש כאן איזשהו מסר שהוא טוב, אני חושבת שכל המסרים שנובעים מכאן הוא רעים, או שבתור אישה מכיוון שגבר הוא יותר חזק, אין לך שום אחריות, אבל אם אין לך שום אחריות, את לא סוכנת מוסר, ואם אתם רוצים להגיד, לשדר לי, לנשים אחרות, לבנות שלי, שאין לא סוכנות מוסר, זה שקול בעיניי בשלילה מוחלטת של האנושות שלי, אנושיות שלי. אנחנו אנושים מכיוון שאנחנו סוכני מוסר. אנחנו אנושים מכיוון שלפעולות שלנו, להחלטות שלנו, לרצונות שלנו, יש משמעות, או שאחרת אין משמעות.
מה שאת בעצם אומרת זה שברגע שמישהו לא יכול להיות אשם על מעשה שהוא עשה, או על האחריות שלו על איזשהו משהו, הופך להיות כבר לא אנושי, ובעצם בזה כבר אנחנו איבדנו את כל משמעות החיים, כי אם אין שום ערך לדברים שאנחנו עושים, ואנחנו רק או קדושים או נבזיים, כלומר נשים קדושות והגברים הם אשמים תמידית אוטומטית, אנחנו בעצם כבר לא בני אדם, אנחנו סתם בובות.
זה הולך לכיוון הזה, ויש את האווירה של השיח, בדיוק שלחו לי פסק דין ששופט שבוע שעבר כנראה, על זה שהרחיק בעל ואב מהבית של עצמו, מכיוון שהוא צעק, וצעקות זה אלימות בדרכי נועם, ככה כתב השופט. ואלימות בדרכי נועם לפעמים גרועה יותר מאלימות פיזית. אז איפה אנחנו עומדים, מה קרה לשיפוט שלנו, שהוא הפך לשיפוט לא תלוי מעשה, אלא תלוי מי עשה אותו. הרי זה לא מוסר, אז בואו נחליט מראש שיש את הקבוצת פוליטיקת זהויות הזאת, שהיא מלכתחילה פוטנציאל לרוע, ובואו נכניס אותה עכשיו לכלא, למה לחכות עד הרגע האחרון, למה לחכות שהם ירצחו, בואו נכניס את הגברים לכלא.
דבר נוסף שכתבת, כתבת שבעצם בזה ששמו את שירה איסקוב שם להדליק את המשואות, שמו אותה בעצם בשם הנשים, כנגד הגברים, כלומר בשם הפמיניסטיות ונגד הפטריארכיה. שני דברים לנקודה הזאת. דבר ראשון, מאוד מוזר, שאם אנחנו חיים בתרבות פטריארכלית, שנשים ירצו להתחתן, זאת אומרת, מה הסיבה שאישה תרצה להתחתן עם גבר, ולחלוק איתו את מיטתה ואת ביתה ואת חשבון הבנק שלה ואת ילדיה? למה לא פשוט לקחת ילד מתרומת זרע ולחיות חיים ללא הפטריארכיה? זה מאוד מוזר. הדבר השני שמאוד מוזר בתחום הזה, זה שאת בחרת באיזשהו שלב להתחתן עם הבן אדם הזה. ונשמע מאוד משונה שאין לאישה שבוחרת להתחתן עם מישהו כזה שהוא מאוד אלים, שהוא יכול להגיע למצבי קיצון כאלה של לרצוח או לנסות לרצוח, שום אחריות במי בחרה. זאת אומרת, אנחנו מכירים הרבה מאוד נשים שבחרו להתחתן עם גברים לא אלימים, עם גברים שאף פעם לא חשבו להרים יד, אף פעם לא חשבו לריב. זאת אומרת, או אם רבים, אז רבים בדרכי נועם, לא רבים בצורה של טריקת דלתות ושל לגעת אחד בשני, אלא רבים בצורה, כמו שכולנו מכירים שרבים בזוגיות. ואין שום אחריות על בחירת בן הזוג. זאת אומרת, פעם בחרת בו בתור הגבר שהכי טוב בשבילך, ושאת הכי אוהבת, ושאת הכי שמחה שהוא בסביבה, ונראה כאילו לפי התפיסה הזאת, שפתאום יום אחד הוא יתהפך ונהפך את גבר אלים. אבל אנחנו מכירים את זה, רוב הגברים, 95-99% מהגברים, לא רוצחים, לא מנסים לרצוח, לא מרביצים, אפילו לא פעם אחת. לא יודע, 99.
99.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 מתוך כמה מיליונים, לא כולל אוכלוסייה ערבית, ששם זה תרבותי, אין, שם, שם זאת בעיה אחרת, שם זה תרבותי. בוא ננסה לצמצם, אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך ככה, יש לנו ילדים, אנחנו מכירים את זה, ילד חולה, ילד חלה, חס וחלילה במחלה שמסוכנת יותר, מה הדבר הראשון שעובר במוח של ההורה? למה זה קרה לי? מה אני עשיתי? מה אני עשיתי שעשי על זה? אתה לא חושב שהילד חלה במחלה המסוכנת, אבל אתה לא יכול, אתה בן אדם, אתה יצור, אתה סוכן מוסר, לכן אתה לא יכול שלא לחשוב. אולי באופן, אולי לא שמרתי מספיק טוב על הבריאות שלו. אולי הייתי צריך לדאוג שהם יאכלו יותר סלט. אולי לא הייתי צריך לפרק את הקן של היונים בחדר שלו, כי באופן סמלי איכשהו זה חזר לי ומפרק לי את הקן שלי. מה אני עשיתי בעבר? אבל אתה לא יכול לישון בגלל זה, בגלל שאתה אוכל לעצמך את הלב. עכשיו, זה לא דבר טוב שאתה אוכל לעצמך את הלב, אבל א', אם אתה בן אנוש זה בלתי נמנע. ב', יש הרבה דברים שאתה יכול ללמוד מזה, כי אולי יש לך עוד ילדים ואולי באמת עשית טעות, אולי באמת אתה צריך להכיל אותם ביותר ירקות ולא בזבל שהאכלת אותם, אולי צריך לעשות בדיקה גנטית, אולי לא הלכת מספיק לרופא, כל הדברים האלה, אתה צריך להאשים את עצמך, כדי ללמוד לא לחזור אף פעם יותר, על אותו אסון נוראי שקרה לך, עכשיו, מה אנחנו משדרים לציבור שלנו, אם ששמים מופת כמו שירה, אין שום דבר מה ללמוד, את היית מושלמת, עשית כל מה שצריך, למרות שבמערכת של שני אנשים בלבד, רק שני אנשים, תוך חודש או פרק זמן מאוד מאוד קצר, זה יידרדר מאיזושהי סוג של נורמטיביות מתפקדת לרצח. אז רק אחד מהשניים כאילו אחרי לזה, אין שום דבר מה ללמוד, אין מה להסיק מסקנות, אין מה לקחת אחריות אישית, וככה אנחנו רוצים שכל הנשים בארץ יתנהגו, זה המופת, זאת הדוגמה.
אבל מה המלחמה בפטריארכיה שהתחלנו לגל בה?
עכשיו, קודם כל בוא נבין ככה, פטריארכיה זה הגבר, זאת אומרת, פטריארכיה זה מילה נרדפת לגבר, לא יכול להיות גבר שהוא לא פטריארך, כי אם היה גבר אחד שהוא לא פטריארך, התיאוריה צונחת.
למה?
בגלל שהתיאוריה בונה על זה שכל גבר, לא משנה באשר הוא גבר, לא משנה אם היא התעללה בו כל החיים, למרות שהתעללות בדרכי נועם, וגם לא בדרכי נועם, וגם דרך אלימות, רק הוא השם כי הוא גבר, אז זה עובד רק אם אנחנו לא יודעים על איזה גבר מבוגר, מדובר, אלא מספיק שהוא יהיה גבר, לכן פטריארכיה זה גברים, אוקיי? אז הפטריארכיה אפשר להגיד שזה התופעה של סך כל ההתנהלויות של כל גבר באשר הוא. אז קודם כל נבין שזה גבר, לכן שיוצאים כנגד הפטריארכיה, אז בעצם אתה יוצא כנגד גברים, כאילו אתה חושב שהפטריארכיה לא לגיטימית, אז גבר הוא לא לגיטימי. עכשיו, את זה הציבור לא כל כך מודע לו, כי בחוגי מגדר עוד לא סיפרו, מה שהם מדברים עליו בחוגי מגדר, עוד לא סיפרו לציבור. אז בוא נשים את הדברים על השולחן. עכשיו, בוא נניח שאני לא נוקטת צד. לא אכפת לי לא מגברים ולא מנשים. האמת שזה די נכון. אבל בוא נגיד ככה, לעובדה שהחברה בישראל החליטה, במובלה או בכוונה לפעול תחת אג'נדה, שחושבת שחצי מהאוכלוסייה בישראל היא לא לגיטימית בעצם, אותה בעלת תכונות אלימות ומסוכנות וזדוניות, אז השאלה היא למה אנחנו נותנים לגברים להסתובב חופשי. קודם כל, זה מסוכן, בכל רגע שגבר מסתובב חופשי, זה מסוכן. אז במובן מסוים, התיאוריה הזאת היא לא כל כך עקבית, ואם היא עקבית היא לא מוסרית, מכיוון שהיא הייתה צריכה להיאבק, להכניס כל גבר לכלא, או לרצוח אותו, שזה מה שהם רוצות. רק הם לא מספרות לפמיניסטיות הפוטות האלה, וגם לפמיניסטים שנלחמים בי, הם לא יודעים שהפתרון הסופי של הפטריארכיה זה להרוג את הגברים. עכשיו, הלאה, אם אנחנו רוצים באמת לעבור למוסר, שבו אנחנו יודעים מראש מי השם ומי הקורבן, זאת אומרת לעבור ממוסר של מעשים למוסר של מי עשה, זאת אומרת שאין בעצם משמעות למוסר, כאילו אין משמעות לבחירה שלך, אין משמעות לעשייה שלך, אין משמעות להתנהלות שלך, הדבר היחידי שקובע בשיפוט, במקרה שקורה איזושהי התנגשות רצינית, מה שקובע זה מי היית בפוליטיקת הזהויות. האם זה מוסר? בהנחה שמוסר אמור לקבוע כללי התנהלות נאותים בין בני אדם, זה לא מוסר, מכיוון שלא משנה מה אני אעשה, אני תמיד הקורבן, לא משנה מה אתה תעשה, אתה תמיד האשם. ואגב, עכשיו זה ממשיך הלאה, נניח שאנשים, הציבור יפנים מספיק את התיאוריה הזאת, ונגיד שיש בה איזשהו מוסר חדש והגיוני שאני עוד לא רואה. עכשיו השאלה היא ככה, אם אני יודעת שמותר לי הכל, ואתה תמיד תהיה אשם, האם כאילו אני אשמור יותר על מה שאני, אני ארסן יותר את עצמי כדי למנוע מקרים נוראים, או שאני ארשה לעצמי יותר?
את גם מדברת על תועלתנות, איזו שיטת מוסר תביא בסופו של דבר להתנהגות יותר טובה של אנשים, אבל נראה לי שהדיון הפוסט-מודרני, או הדיון הפוליטיקלי קורקט הזה, הוא עוסק הרבה יותר בשאלה מה צודק ומה הגון ומה נכון, ופחות בשאלה איזה סוג מוסר מביא לחברה טובה יותר שבה אנשים מרסנים את עצמם.
כל מוסר הוא התועלת שבו, גם מוסר דאונטולוגי וכל סוג של מוסר, גם מוסר דתי, כל סוג של מוסר, המהות שלו זה למשטר בצורה צודקת את האינטראקציות בין האנשים. אי אפשר להבין מוסר אחרת. כל סוג של מוסר שהוא. למעט סוג של מוסר שקובע מראש מי השם ומי לא. עכשיו, מה שאני טוענת, הטענה שנתנה לה, יש כאלה שטוענים שהיא קיבלה את הכבוד להדליק משואה, כדי לתת לאנשים, לנשים אחרות אומץ, לא להתבייש לספר מה קורה בבית. אז בוא נתחיל ככה, קודם כל, זה לא המקרה, מכיוון שהם חיו בסדר עד איזה חודש, עד שהיא עשתה את ההפלה, כי ההורה למישהו, אתה לא, אתה מעיד על זה שאתה רואה את העתיד שלך איתו. עד איזשהו חודש, שבה הייתה איזושהי תקרית אחת שהם רבו בצעקות והיא סתרה לו, ואז התקרית היא ככה, שלא היה לה אפילו זמן לספר, ללכת לספר, וגם אם היה לה זמן, היא זאת שלא עשתה את זה, ככה שאפילו את האומץ הזה, היא לא יכולה להתהדר בו. והלאה, כאילו, אם אנחנו מעריצים אדם, שכל מה שהוא עשה זה את האומץ לגלות בציבור, להזהיר נשים, עכשיו להזהיר נשים ממה? מכיוון שאם היא הייתה נגיד אומרת, בוא נזהיר נשים מזה שא' תשימו לב, שאם אתם מתחתנים עם בן אדם שכל לילה מתעורר וצורח אני ארצח אותך, אז רצוי לא להתחתן אותו. אם אתם, אל תעשו את הטעות שלי, או אם לא משנה מה, לא משנה באיזה התנהלות, עם מי ועם מה, עם גבר, אישה, לא משנה מה, אף פעם אל תעמידו אדם בצורה כזאת שהוא יחוש חסר מוצא לחלוטין. זה לא טוב, את זה אני למדתי, וזה לא טוב. אבל מה, אז על מה היא נחשבת לאמיצה? על זה שהיא סיפרה בדיוק את כל מה שהיא רצתה לספר, להתלונן על כל מה שהיא ממילא רצתה להתלונן, להתנקם במי שהיא רצתה להתנקם, ושלחה את המסר שאומר, בנות, תסתכלו בשבע העיניים, כל מה שהוא עושה יכול להיות סימן לרצח. שזה להכניס בכלל לפתולוגיה מוחלטת את החברה. ואני אגיד לך משהו, אני מכירה מישהי שהלכה להתגרש בויצו. עכשיו, בויצו אמרו לה, למה את רוצה להתגרש? היא אמרה, אנחנו כל הזמן רבים, ואני לא סובלת אותו, הוא לא עושה שום דבר, הוא זה. אז אמרו לה, אז העורך הדין אמרה לה, אוקיי, זה נשמע לי כמו גבר אלים. אז היא אומרת לו, אלים הוא דווקא לא, הוא אפילו לא זז מה, הלוואי הוא היה אלים, הוא לא זז מהספה. אז היא אומרת לה, כן, כל אלה שרצחו את האישה, תמיד אמרו עליהם שהם היו נורא מנומסים, ואמרו שלום בחדר המדרגות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר, א', תשימו לב, גברים הם רוצחים. לפעמים הסימנים הם נסתרים. שימו לב ותפרשו כל דבר כאילו זה סימן. הלאה. מה שזה אומר, זה תמיד תחשדו בבעל, סימנים להתרתחות, לאובדן השתונות, זה כמובן סימן לאלימות. אבל אם הוא מנומס ואומר שלום בחדר המדרגות, זה עוד סימן. אין דבר שגבר עושה שלא סימן לאפשרות לאלימות. עכשיו, איך נראה לך מערכת יחסים בין גבר ואישה בבית, יכולים להתנהל ביותר שלווה, שהאישה כל הזמן בבק אוף דה מיינד חושדת וערה ומחפשת סימנים לאלימות מצידו. לא אלימות שהוא עיקה אותה, אלא הרים את הכל, או הסתיר ממנה משהו, או אמר לה, אני לא יודע איך לשלם את החשבונות החודש, מה, אולי כדאי שנקזז קצת בהוצאות שלך, אז זה, אלימות כלכלית. עכשיו, מה זה אלימות כלכלית? אלימות כלכלית לפעמים גרועה יותר מאלימות פיזית. ואם היא גרועה יותר מאלימות פיזית, אז היא בטח גם אלימות פיזית. אז זהו, רוצח.
אני חושב שאנחנו נעשה הרבה טוב לחברה שלנו, אם אנחנו ננקה את המילה אלימות ונחזיר אותה למובן המקורי שלו. זאת אומרת, החברה המערבית בנויה על זה שכל עוד אתה לא נוגע במישהו אחר, אפשר להגיד שזה בסדר איך שאתה מתנהג. אולי לא בסדר, אולי לא מוסרי, אולי לא מנומס, אבל זה עדיין לא פלילי.
אז זה לא אלימות, לא, לא, לא. הזננו את המושג אלימות והרחבנו אותו עד כדי כך שיש עכשיו אלימות בדרכי נועם,
כן.
שזה גברים, אז עכשיו אתה לא יודע איך להכיל את זה, ואתה לא יודע איך לתמחר את זה אפילו מבחינת ממה להיזהר. נכון, אלימות צריכה להישאר אלימות פיזית. עכשיו, מה זה אלימות מילולית? אני אגיד לך מה זה אלימות מילולית. אלימות מילולית היא בדיוק ההפך מאלימות פיזית. מכיוון שאגרסיות יש בנו. אנחנו כועסים, אנחנו מתעצבנים, ואנחנו לפעמים מאבדים משתונות. שאלוהים רק ישמור אותנו מחברה שבה אתה לא יכול לדבר, ואתה לא יכול להביע את הכעס שלך ואת התסכול שלך במילים. אז זה ישר אלימות. כי התסכול ירצה להביע את עצמו ולא ישאל אותך. תודה לאל שאפשר לקלל. אז עכשיו אתה רוצה להפליל בין גבר לאישה בחיי נישואים, שמגדלים ילדים, שעובדים, יש לחצים, אין סוף לחצים, כל הזמן לחצים. אתה מראה לי את השעון, אבל אני לא יודעת מה זה אומר. יש לך שעון, יפה, יש לך, זה אלים, אתה מנסה לאותת לי, שאם תיתן לי בוקס, אז יכאב לי יותר בגלל השעון? מה אתה מנסה לעשות?
זה בא לסמן שזמננו תם, ואולי זה אפילו הסגברה, כי אני רוצה גם לדבר, ואני לא כל כך נעים לי שאישה כל הזמן מדברת, ולשמוע אותה ככה, כאילו שיש לנשים משהו מעניין לומר. כמובן שזה בציניות. ובנימה אופטימית זו, עם כל הדיכוי והפטריארכיה.
הנימה לא אופטימית. אל תגיד את זה אפילו בצחוק. הנימה מאוד לא אופטימית.
אני חושב שאני מה לא אופטימית, דווקא בגלל הבורות שיש בחברה הישראלית, זאת אומרת, כשאני ראיתי את שירה וזה, הרגשתי הרבה חמלה עליה, הרגשתי שהיא אישה מסכנה, הרגשתי שעבר עליה דברים קשים, אבל הרגשתי שמקומה הוא לא שם. דרך אגב, די באותה מידה שהרגשתי שמקומה של ילדה בת 18 שמשתתפת בסחי, סרט חסד ייחודית, לא שם. זאת אומרת, אני הייתי רוצה לראות בטקס הדלקת המשואות אנשים בני 70-80 פלוס, שחיים עשירים מאחוריהם, שהוכיחו את עצמם גם במשפחה מתפקדת, גם בהתיישבות, גם בקהילה, גם בעשייה ציבורית וגם בעסקים, בצורה כזאת שאנחנו נסתכל והמודל החיגוי שלנו יהיה אנשים מבוגרים, אנשים שכבר עשו משהו, אנשים שהם עטורי חוכמת חיים, ולא אנשים שמצטלמים טוב, או איזה ילדה בת 18 שאולי איזה שנה וחצי התנדבה בטירוף, אבל אין לה אחריות למשפחה, אין לה אחריות לפרנסה, בכלל אף אחד לא יודע אם במבחן הזמן, במבחן של ההתמדה, היא מצליחה כל כך הרבה. והייתי רוצה לראות את הטקס הזה כטקס של כבוד למבוגרים, כבוד לזקנים, כבוד לאותם אלה שמאחוריהם חיים שלמים של עשייה, לא חיים של קורבנות, חיים של עשייה.
אני רוצה להעביר את המסר הזה. תעזבו את המשואות, תעזבו את הסיפור הספציפי, תעזבו אפילו גבר ואישה. תעזבו את המאבק בין המינים, תעזבו פמיניסטיות, תעזבו הכל. יש עיקרון אחד, ועל העיקרון הזה צמח המערב, והמערב הוא אי אפשר להכחיש שהוא לפחות ההתארגנות החברתית הכי פחות אלימה, הכי שופעת, והכי נעים לחיות בה, כי עובדה שאנחנו רואים המוני אנשים מכל רחבי העולם מנסים לפלוש למערב, ומעט מאוד אנשים מנסים לפלוש לעולם השלישי או למדינות דרום אמריקה. לכן אנחנו כולנו יודעים שהמערב זה המקום אולי הטוב ביותר שאי פעם היה לחברה כל כך גדולה לחיות בו. ויש את המערב הזה עיקרון אחד, שאם אנחנו עוברים עליו, אנחנו הורסים את הציוויליזציה, אנחנו נופלים לכאוס, אנחנו מאבדים את המוסר, אנחנו מאבדים את השכל, ואנחנו מאבדים את ההיגיון. הדבר הזה הוא אחריות אישית. אם נוותר חלילה, או נלמד את הילדים שלנו, שהאחריות שלהם היא לא אישית, או אחריות שלהם, או שמישהו אחר אשם בהחלטות שלהם ובמעשים שלהם, ואני אומרת את זה מתוך זה שאני יודעת מצוין, שהרבה מאוד אנשים וילדים הם קורבנות חסרי עונים, לקוחות שלא היה שום דבר שהם היו יכולים לעשות, אבל עדיין האסטרטגיה הטובה זה לחנך את הילדים ולחנך את הצעירים ולחנך את החברה, לחפש איפה האחריות אישית שלהם, למה, ודרך אגב, כאילו אחריות אישית, אני לא מתכוונת, האחריות שלי לצאת לחנך אנשים אחרים ולשנות את העולם, אחריות אישית על המעשים שלי, על הבחירות שלי, על לחשוב מה עשיתי לא בסדר אם משהו לא יצא טוב, ללמוד מזה לקח, לספר לאחרים ולא לעשות את זה יותר. זה מה שהפך את המערב למקום הכי מוצלח, ואם אתם רוצים לקחת את זה, אז אני לקחת אחריות אישית להילחם בזה. כי זה פשוט נראה לי לשמוט את כל הקרקע בבת אחת מההומניזם, מהאנושות, מהתרבות, מהציוויליזציה, מהמוסר, מהסדר, מהשכל ומההיגיון.
גלי בת חורין, יושב ראש פורום קפה שפירה, תודה רבה.
תודה רבה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.